שלום. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על תורת ההתפתחות, וראינו שלפי חז"ל ולפי מפרשים ולפי רב קוק, תורת ההתפתחות מתאימה בדיוק למה שיהדות אומרת כל השנים. זאת אומרת שתורת ההתפתחות מתייחסת, וגם אנחנו אומרים אותו דבר, שהמציאות מתפתחת ממדרגות יותר נמוכות, יותר גבוהות, ועוד 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 יותר גבוהות, עד שהם מגיעים למדרגה של אדם. ושאדם אכן, לפני שהוא נהיה אדם, הוא עבר שלב של בעל חיים. איזה בעל חיים? אנחנו לא יודעים. זה יכול להיות באמת קוף. אני אישית הייתי בוחר את קנגורו. אבל חז"ל ומפרשים מדברים בפירוש שיש מדרגת ביניים בין בעלי חיים ובין האדם, ומדרגת ביניים הזאת היא נקראת קוף. תסתכלו, אומר על זה מהר"ל במקור 4, אומר בפירוש, וכמו שתמצא בעלי חיים והם כמו אמצעי בין האדם ובין שאר בעלי חיים, כמו הקוף שהוא אמצעי בין בעל חי ובין האדם. זאת אומרת, לפי מהר"ל, מדרגת ביניים הזאת בין חיות ובין האדם מתאים לקוף. הוא אומר שזה קוף. כמה זמן לפני דרווין חי מהר"ל? 400 שנה בערך. תבינים, וגם ספר מהר"ל, זה לא איזשהו ספר שאנחנו מצאנו אותו ואף אחד לא יודע, ואפשר היה להכניס שם משהו, כל מיני משפטים, כדי שזה יתאים לתורתו של דרווין, מדע מודרני. וזה גם לא איזשהו ספר שנכון קיים, אבל מי כבר קורא אותו? אנשים קוראים, יודעים, מצטטים, יש כאלה שמכירים את הדברים, חלק ממנו בעל פה. אז יודעים מה אומר מהר"ל. והוא אומר בפירוש, כן, קוף היה מדרגת ביניים בין חיות לאדם. אז מבחינה זאת, אנחנו רואים שזה, אין שום דבר, אין שום סתירה בין דרווין בתורת ההתפתחות ובין מה שיהדות אומרת, פרט למקור לכל זה. המדע אומר שזה קורה מעצמו, ואנחנו מאמינים שזה יד השם בכל התהליך הזה. כן, מה שרציתי לשאול, בבקשה.
כן, אז מישהו פה שאל מקודם על זה שהיהדות קצת לוקחת צעד אחורה מהמדע. אני רוצה לשאול בכיוון ההפוך. אתה מציג פה דברים גם עכשיו וגם בשיעורים הקודמים, שהמדע פשוט מגלה את כל מה שהיהדות אמרה לפני הרבה זמן. איך לא קם אדם רציני, רואה משווה, היהדות אמרה את זה ככה, המדע היום, וואלה, יש פה אמת. איך הדברים לא מפורסמים
שהיהדות היא אמת? זה נכון, זו באמת שאלה גדולה וחשובה, רק היא לא נוגעת באופן ישיר לנושא שלנו, של השיעור. זה יותר נוגע לשאלות של איך בכלל עולם מגיב על היהדות, ומה זה יהדות וכל זה. היום אנחנו יותר נתרכז על הנפקא מינה של תורת הדרווין. זאת אומרת, מה יוצא לנו מזה? מה המסקנה? שתורת ההתפתחות היא אומרת מה שהיא אומרת. מה אנחנו לומדים מזה? מה זה אומר לי שהאדם הוא תוצאה של התפתחות ממדרגות נמוכות למדרגה גבוהה? אני חושב שאחד הדברים שמסקנה פה מתבקשת, זה שאדם, איך שהוא נראה לנו היום, גם הוא מדרגת ביניים. גם הוא לא תחנה אחרונה בשרשרת של התהליכים הללו, מבקטריות לאינפוזוריות, מאינפוזוריות להלאה והלאה והלאה, עד אדם. אדם הוא לא סוף הדרך. יש מדרגות יותר גבוהות, יותר עליונות, ותהליך הזה נמשך ולא עוצר. ומה המדרגה הבאה אחרי מדרגת מדבר? מדרגת נביא. נביא הוא שלב הבא של התפתחות. יש השאלה הזאת דנים עליה ברבי יהודה הלוי, דן עליה בספר הכוזרי. עכשיו מלך כוזר שואל אותו, הוא בעצם, סליחה, רבי יהודה הלוי שואל את מלך כוזר, מה מדרגה הבא אחרי אדם? יש דומם, צומח, חי, מדבר, אדם, הלאה, מה הלאה? אז מלך כוזר אומר, אין הלאה, זה המקסימום. תראו את הדוסיח ביניהם במקור חמש אצלכם. אמר החבר, מהי מדרגה למעלה מזאת של האדם? אמר הכוזרי, מדרגת חכמים גדולים. אמר החבר, אינני מתכוון, כי אם למדרגה המבדילה את בעליה, הבדלה עצמית, כהבדל הצומח מהצמח, מן הדומם, וכהבדל האדם מן הבהמה. צריך להיות הבדלה מהותית, ולא חכם גדול. הוא כמונו, רק יותר חכם. אבל פה צריך להיות הבדל כמו ביני ובין קוף. אמר על זה כוזרי, אם כן, אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה ממדרגת האדם. אמר החבר. זאת אומרת, שעכשיו אומר רבי יהודה הלוי דבריו. ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלא מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שעלה למיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה ומת, כוונה, כן? ונוסף על כל אלה, ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה, האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני אדם? אמר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה זו, אם ישנה במציאות, אלוהית, מלאכית היא, ואינה בחוק עניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק עניין אלוהי. אמר החבר, אין אלו כי אם אחדים מתארי אותו הנביא, אשר אין חולק על נבואתו. אני תיארתי לך את מדרגת הנביא. נביא זה מדרגה הבאה של התפתחות המין האנושי. וזה מה שאומר דרווין, בעצם. כי גם לפי דרווין, אין עצירה בתהליך הזה. תהליך הוא נמשך הלאה. וכל השאלה זה לאן אנחנו הולכים הלאה, מהו ההלאה הזה, בדיוק על מה אנחנו מדברים. ופה עוד פעם אני עכשיו אגיד לכם משהו שהוא נשמע אמירה עזויה לחלוטין, כמו שכשאנחנו אמרנו שהעולם נברא, זה היה עזוי לחלוטין, ואחר כך כולם אמרו, כן, כן, זה נקרא מפץ הגדול במדע. וכמו שאנחנו אמרנו שאדם הוא מתפתח משלבים יותר נמוכים, יותר גבוהים, וכולם חשבו שזה עזוי לחלוטין, ואחר כך מדע אמרה, נכון, זה נקרא תורת ההתפתחות. עכשיו גם אני אגיד לכם דבר הבא, עזוי, וכנראה אנחנו לא נזכה בזמן הקרוב לשמוע על איזה הוכחה מהמדע, כי זה קשה להקל מה שאני אומר. אבל לפי עיקרון הזה, מה שיוצא, שלא רק אדם הוא עובר מדרגה יותר עליונה, אלא כל ההוויה, נכון? אז אם כל ההוויה הולכת ומתעלה, אז יוצא שיבוא יום, אם אנחנו נהיה במדרגה של נביא, אז אומות עולם, לא יהודים, גויים, הם יהיו במדרגה של עם ישראל היום. ובעלי חיים יהיו במדרגה של בני אדם. בעלי חיים גם יהיה להם דעה. יהיו בעלי דעת. ועולם הצומח, הוא יהיה במדרגה של בעלי חיים היום. ועולם הדומם, הוא יהיה במדרגה של צומח. וגם אלו מדרגות לא אחרונות. הכל הולך ומתפתח, ומתפתח הלאה הלאה. הרי זה תורת ההתפתחות, על זה דיבר הרב קוק. הכל מתפתח, אז אם הכל מתפתח, אז יבוא יום שגם בעלי חיים הם יהיו במדרגה של ישראל, והצמחים יהיו במדרגה של בני אדם. וזה נראה לנו היום עזוי לחלוטין, מוזר ואפילו מצחיק, אולי אפילו בגדר של משהו שם, סרט מצויר. אבל תורה אומרת על זה בפירוש. תורה מתייחסת לבעלי חיים ולצמחים בצורה מאוד, וגם חומר דומם, לא בצורה של, טוב, זה סתם. יבוא, אנחנו רואים שיש דבר כזה שנקרא חטא הארץ. אם יש חטא, סימן שיש בחירה חופשית. יש חטא לבנה. יש חטא חומר. אין חטא של בלטה. אין חטא של נעל. אבל יש חטא לבנה. יש חטא הארץ, וזה מושג ידוע. יש תביעה לארץ בספר בראשית, למה היא פצתה את פיה ולקחה את דמו של אבל? זה יחס של למישהו שהוא יש לו בחירה חופשית, היה יכול לעשות אחרת. לא באים בטענה לאבן למה היא שם הרגה בן אדם. אבל הארץ באים, ארורה הארץ אשר פצתה את פי ולקחה את דמו של אבל. סימן שיכולה לא לפתוח. ויש זמנים שהארץ פתאום יכולה לבלוע את קורח. והעתיד הכי גדול שאנחנו שואפים וחולמים עליו, לעתיד לבוא. מה, איך הוא ייראה העתיד שלנו? כמו שאומר רבי אבא, מהו הקץ המגולה? למה אנחנו חולמים? למה אנחנו רוצים להגיע בחלום שלנו, בסופו של דבר? מה זה סימן הכי מובהק לגאולה השלימה של העולם? אתם זוכרים את ה... אם היו שואלים אותי, מה הסימן הכי מובהק לגאולת העולם? אני הייתי אומר שיבוא משיח, או שיבנה בית המקדש, או שיהיה קיבוץ גלויות, או הקמת מדינת ישראל. משהו, זה בשבילך. הסימן הכי מובהק שגאולה התחילה. ומה אומר רבי אבא? כשארץ ישראל נותנת פירותיה, איך, מה אמרתם? מה המשך? עין יפה של מי? של הארץ? אתם לא חושבים שאתם קצת קוקויים? הארץ נותנת פירותיה, בעין יפה יש לה עין רעה, מה אנחנו אומרים פה? ההסבר היחידי לכל דברים האלו, אלא אם כן אנחנו יודעים, טוב, הכל זה אליגוריות, הכל מטאפורות, באמת לא התכוונו שהעולם לא נברא, וקריאת ים סוף לא היה, והאדם לא התפתח, הכל מטאפורות. אבל אם אנחנו מבינים שתורה זה לא מטאפורה, ותורה מתכוונת כפשוטו, שיבוא יום וארץ יהיה במדרגה כזאת שתהיה לה בחירה חופשית. ורמב"ן מדבר על זה בפירושו של ספר ויקרא, שיש לארץ יכולת להיות נאמנה לעם ישראל, לעשות ככה, לעשות ככה. וגם בעלי חיים מתעלים למדרגות גבוהות. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור 6. והריבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם כשנים קדמוניות, אומר על זה רב קוק בעולה טריה, בחלק א', אומר ככה, בעלי החיים הקריבים למזבח, חל בהם עצמם התיקון על ידי התעלותם להיות זבח להשם, שכיוון שאין בהם דעת, אינם מגיעים להתעלות זו, כי אם במעשה הנעשה בהם. בהעלות להשם דמם וחלבם שהם עיקר מכון הנפש. מה שאין כן האדם אשר בליבו המבין יסכיל את המעשה הקורבן ויתקרב אל השם כדעתו. אבל לעתיד לבוא שפע הדת יתפשט ויחדור אפילו בבעלי חיים. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כי אם לארץ דעה את השם. והקריבה שתהיה אז של מנחה מהצומח, תערב להשם כי ימי עולם, כי שנים קדמוניות. זאת אומרת, הרב מדבר פה בפירוש, שיבוא יום, בעלי חיים יהיו בעלי דעה. כך גם אומר רב חרלאפ במי מרום, 6 א', אומר, כאשר מתעלה אדם, מתעלים עמו גם בעלי חיים, ובאותה מדרגה שנמצא בה אדם, אתה, יהיו בעלי חיים בזמן העתיד. זאת המשמעות של תורת ההתפתחות. הדבר לא נעצר. הכל הולך ומתעלה הלאה, 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 בכל הרובדים. והצומח אדם כעץ השדה, וכי אדם הוא עץ השדה, יש קשר בין עץ השדה ובין האדם. והנביא שיבוא לעתיד לבוא, שמו של הנביא הוא צמח. הכל, לא נביא, סליחה, המשיח, כן? שם של המשיח. אחד השמות של משיח, צמח. אנחנו מתייחסים לכל העולם כמציאות אורגנית, אחדותית. אנחנו פעם דיברנו מה זה אורגני. שהכל ישות אחד שהולכת ומתעלה עד הלאה והלאה. עד מדרגות יותר גבוהות ממדרגת הנביא. אבל מי שרצה לשאול שאלה, כן, בבקשה, אולי תעבירו לו את המיקרופון. להפך, זה אומר שזה יהיה ברמה של אנרגיות. זה דווקא מתאים מאוד עם ההתפתחות המדעית של העולם החומר. אנחנו דיברנו פה באחד השיעורים שבפיזיקה קוונטים, חלקיקים, אלקטרונים, מתנהגים בצורה מאוד שונה ממה שמתנהגים בעולם האל-אטומי, זאת אומרת, בעולם המכני של הפיזיקה הניוטונית. ואנחנו דיברנו גם על כך שלכאורה יש לאלקטרון או לקוונט או לפוטון, יש לו בחירה חופשית, הוא מחליט, הוא יהיה גל או קורפוסקולה, כאילו חלקיק. ודיברנו שיש תופעות מאוד מוזרות באטומים אפילו, ברמה של אטומים, שהם יכולים בבת אחת להימצא בשתי מקומות שונים, ועוד דברים שהם מעבר לתפיסה הרגילה שלנו. דווקא ההפך, זה מאוד מתאים לכל מה שאנחנו מדברים על ההתפתחות של של ההוויה. זאת אומרת, זה בדיוק הרעיון, בדיוק הנקודה. ומה הייתה השאלה הראשונה? סליחה שאני... כן. ולגבי קהלת, ודאי שזה הוא לא מתאר את התהליך הפיזי. הוא אומר שהכל חסר משמעות ללא אמונה בהשם. הרי כל הקהלת כולו שואף לפסוק אחרון שבקהלת. את השם תראה, את מצוותיו תשמור, כי זה כל האדם. וכל מה שדיברתי עד עכשיו חסר משמעות בלי דבר הזה. וזה מה שאנחנו אומרים, וגם כן, ודאי, זה נכון. עכשיו, כן, בבקשה, אולי תעביר לו את המיקרופון.
דווקא הרמב״ם מאוד מתייחס
לכל הדברים האלו שחזם אומרים בתור כן, כן מטאפורה, כן משל. אז אמנם הרמב״ם, יש חכמים בצד אחד, אבל מה, מה אנחנו, איך אנחנו מסתדרים עם דברי הרמב״ם בנוגע לדברים האלו שאנחנו מדברים כרגע?
אני הייתי מוחק את השאלה מפרוטוקול, כי היא לא מתייחסת לנושא שלנו. אתה מבין, כאילו, אני אסביר לך למה. כי רמב״ם לא דיבר על נושא הזה, הוא לא פירש את התורה, ואני מבטא אנשים שמפרשנים פסוק. אתה עכשיו מסתכל בגישה הכללית, גישה הכללית של הרמב״ם זה כמעט תמיד ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא לא מדבר על התורה. מה שאתה אומר זה הפתיחה, זה ההקדמה לספר מורה לנבוכים, ששם אומר על תוארי השם, שאל תבין אותם כפשוטם. אז לכן זה לא כל כך מתייחס לשיעור שלנו עצמו. וגם השאלה הראשונה, אם אין מקור שאתה מביא מול, אתה זוכר, שמעת משהו, ועכשיו פה לפניך מהר"ל אומר אחרת, אז איך זה מסתדר? אני לא יכול להתייחס למה שאתה שמעת. מהר"ל אומר פה משהו אחר. כן, בבקשה. רגע, אבל תביאו לי את המיקרופון.
אני רוצה לשאול לגבי, הכל מתפתח, איך אנחנו מסבירים את המושג של ירידת הדורות. גם נבואה עכשיו, נבואה נעלמה בגלל חטאים וכולי, אבל בכלל, המחאה הרוחנית, החכמים הראשונים היו הרבה יותר גדולים, ויש ירידה.
כן, כן, נכון. נכון, גם לזה באמת צריך להתייחס. העניין של ירידת הדורות זה מונח לא ביולוגי. והוא מתייחס בעיקר לרמה הרוחנית של אדם הפרטי. אדם הפרטי היום אין אף אחד כמו רב קוק, או כן, כמו רב חרל"פ. ובזמנו של רב חרל"פ לא היה אף אחד כמו חתם סופר, חתם סופר להיות כמו רמב"ם, בזמנו של רמב"ם לא היה אף אחד כמו אביי ורבא וכאלה וכאלה עד משה רבנו. זה אנשים יחידים, פרטיים, זה הולך ואנחנו מאבדים את היכולת קליטה רוחנית של אדם בודד, לעומת אדם בודד אחר שחי בדורות הקודמים. אבל כשאנחנו מסתכלים על הכלל כולו, אז יש עליית הדורות. כל דור יש עלייה, מדרגה יותר גבוהה ועוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה מאז החורבן. ולכן אנחנו לא, הדבר הזה הוא לא כאילו סותר מה שאנחנו אומרים כאן בהתפתחות הביולוגית, פיזית אפילו של המציאות. וכמובן כלל הוא הולך ומתעלה. רב ציודה אומר שאנחנו היום במדרגה של אנשים שהיו של דור המדבר. זאת אומרת, אנחנו מתקרבים למדרגה של אנשים שקיבלו תורה, שבתור כלל, עכשיו כלל נמצא פה, עם ישראל, בתור כלל יושב בארץ ישראל. זה נקרא ירידת הדורות.
אנחנו צריכים להיות יותר גבוהים מהם
הרבה. נכון, יבוא יום, בעזרת השם, לשם אנחנו שואפים. יבוא יום, ואנחנו בדיוק על זה מדברים. אבל אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אז אולי נסכם כמה דברים שאמרנו, עוד נתקדם, כן, יש תורת ההתקדמות, תורת ההתפתחות, אז נתפתח גם בשיעור עכשיו, נעשה עוד שלב אחד קדימה, ומהו השלב הזה אומר? השלב אומר שיבוא יום, ואנחנו נהיה במדרגה עוד יותר גבוהה ממדרגת הנביא. כי גם בנבואה יש מדרגות. הנבואה של משה רבנו לעומת נביא רגיל אחר זה כמו הבדל בין אדם וחוף מבחינה רוחנית, ככה זה מחולק. אספקלריה מהירה זה מדרגה עצמית, הבדלה עצמית ממדרגה רגילה של נבואה. ומדרגה של משה זה מדרגה שהיא עצמית יותר נמוכה ממדרגה של שנקראת זהיר האלה. יש מדרגות, שאנחנו נלך במדרגות הללו, הלאה והלאה והלאה, עד אין סוף. עד כדי כך שיש שם תחיית המתים. יש מדרגות כאלה שכוזרי אומר שאנחנו נהיה במדרגה של מלאכים לכל דבר. אי אפשר היה להבדיל בין תודעה, בין נשמת האדם ובין מלאך. אצלכם זה מופיע במקור, מקור שמונה. אומר ככה כוזרי, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה. אנשים יהיו עולים השמיימה, כי אותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים. והמלאכים יקראו לכל אחד מאלו בן אדם. למה יקראו לו בן אדם? כדי להבדיל בינו ובינם ובין המלאכים. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואה, בבודדים, במחנות, ולשמור עליכם וכו'. כן? זאת אומרת, זה מציאות עוד יותר עליונה, מציאות שאין לנו מושג מה זה. ויש הלאה והלאה. אני חושב שזאת המשמעות שמה שרב קוק אמר במקור שלוש, כשפתחנו את השיעור שלנו, שאז אמרתי שאנחנו לא כל כך מבינים את הדבריו, עכשיו אנחנו יכולים להבין את זה יותר טוב. מה אומר שם הרב קוק? שרק אין סוף שבפועל, שמה היא מילה נרדפת לאין סוף, איך אפשר להגיד אחרת? לאין סוף, מי זה אין סוף? אלוקים. מחולל הוא להוציא את אין סוף שבכוח לפועל. זאת המשמעות של תורת ההתפתחות. מה זה אין סוף שבכוח? הבריאה. ומה זה אנחנו אמרנו, מה זה המילה אין סוף במילה אחרת? תבינים? וזה הקשר של השיעור שלנו היום לכל הסדרה של שיעורים שאנחנו למדנו מתחילת השנה. אנחנו מדברים על מהות הבריאה, מהות האדם, מהות ההוויה. מי אנחנו? מה קורה פה? מי אנחנו? מי זה אדם? כשדיברנו באחד השיעורים. מה זה נשמה שלי? מי אני? מה שמי? אומר על זה היום רב קוק בצורה מאוד גלויה. אין סוף שבכוח. זאת אומרת, האלוקות מתגלה באופן פוטנציאלי בשמו. מה שאנחנו, זה השם השם. ועל זה אנחנו אומרים שלעתיד לבוא יהיה שם אחד ושמו אחד. שיהיה התאחדות, יהיה אחדות שלמה בין מהות האלוקית, עצמות האלוקית, להופעה האלוקית, לביטוי, לגילוי האלוקי, שהוא נקרא שמו. שזהו ההוויה. זהו האדם. זאת הכוונה של הרב קוק כשהוא אמר שמכל מה שדיברו פילוסופים ומחשב וחכמי אומות העולם, אף אחד מהם לא אמר רעיון שהוא כל כך מתאים, מדויק לתורת ישראל, לעומק רזי הקבלה של תורת ישראל, שתמיד דיברנו על זה. במקום אחר הרב קוק אומר, תמיד ידענו זה, תמיד דיברנו על זה בפירוש. לסיום, וזה אני הייתי רוצה לסיים את השיעור שלנו, בוא נקרא את... יש פה עוד מקור אחד שלא קראנו אותו היום, אבל דילגתי עליו בטעות, אבל אחר כך תקראו, מקור שבע, זה מקור שהרב צביודה אומר על זה שאנחנו במהות עם של נביאים. ויבוא יום שלא יהיו בינינו נביאים יחידים, כמו שפעם היה, שהיה שם ירמיהו, היה שם ישעיהו, היה שם שמואל, יחזקאל, זאת אומרת, היו בודדים, כל השאר היו לא נביאים. יבוא יום שכל עם ישראל, כולו יהיה עם של, היו כולם נביאים. תראו בשבע, בכל זאת נחזור, לא, בכמה דקות לפני סוף השיעור. רבי יהודה הלוי קובע שאנו עם נביאים. אנו שייכים לשיא הזה של דביקות בהשם. מי ייתם כל העם, השם, נביאים. באחרית הימים אכן יהיו כל ישראל נביאים. לשם אנחנו הולכים. זה מה שמוכיח לנו תורתו של דרווין. וכמו שאמרתי, לסיום, בוא נקרא עוד פעם את הפסקה של הרב קוק על תורת ההתפתחות, אבל עכשיו אנחנו נראה אותה באור אחר. נסתכל על זה עכשיו, נחזור שנייה למקור שלוש, ובזה נסיים. תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתמת לרזי עולם של קבלה יותר מכל תורות הפילוסופיות אחרות. ההתפתחות הולכת במסלול להתעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. אנחנו הולכים כלפי אינסוף, כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? וכשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בה את עניין האלוקי מואר בבהירות מוחלטת. כי אם אין התפתחות, אז אין בהירות מוחלטת. יש שם אלוקים בשמיים, איזשהו שם דמות רוחנית גבוהה גדולה, ופה יש עולם הזה נמוך, קטן, ואין לו סוף, ותמיד אנחנו נשאר כאלה, בסדר, עד שיהיה מה, לא יודעים בדיוק מה, וזהו, וזה הסוף. פה זה אומר שהכל הולך ומתפתח ומגיע למדרגות, לא רק מדרגות נבואה, ספקלי הרי מהירה ומדרגה של אדם הראשון, אלא מדרגות יותר עליונות ממלאכים, מדרגות עוד, הלאה, עד אין סוף. שדווקא אין סוף בפועל מחולל ולהוציא אל הפועל מה שהוא אין סוף בכוח. זה דברים גדולים ונוראים. זה דברים שמעוררים עירת הרוממות למי אנחנו, מה חיינו, מה תפקיד, לאן הולכים. וזה אנחנו לומדים מתורת, מרעיון התפתחות ההוויה, התפתחות העולם. נעצור כאן.